וכן, אנחנו הגענו לדף קוף י' ת' עמוד ב', בעצם גמרנו, נראה את הגמרא עוד פעם, כן, בסוף העמוד. כן. טוב, ובכן, בסוגיית האגדתא שלמדנו בקוף י"ט, דיברנו על עניין שמירת השבת, שכרו של השומר שבת, וחז ושלום, העונש המגיע למחללי שבת, שהשריפות באות בעקבות זה, וחורבן ירושלים, וכיוון שהזכירו על חורבן ירושלים בגלל חילול שבת, כבר הזכירו דעות נוספות המדברות על כך, מה הסיבות הנוספות לחורבן ירושלים, כן? זה מה שאנחנו בעצם ראינו בסוגיה אתמול. הגמרא ממשיכה לדון בדברי רבא ורב קניניים בזמן חורבן ירושלים. אחד הדברים שפסקו אנשי אמנה, מילה זה מילה, זה היה החזיק את ירושלים. ירושלים, אחד השמות שלה, 70 שמות לירושלים, עיר האמת. אם אין אנשי אמנה בירושלים, חז ושלום. אז אחד הדעות ראינו פסקו אנשי אמנה, והגמרא אתמול שאלה איך יש לנו פסוק שלא פסקו אנשי אמנה, על זה נלמד היום, כן? והגמרא מנסה לחלק בין אמנה בדברי תורה ואמנה במשא ומתן של מסחר. אחר כך נראה משנה נוספת בקשר להצלת אוכלים מהדליקה, על ידי הצלה בכלי אחד גדול או חבילה גדולה של תאנים, כמו כן דין הצלת אחרים עבור בעל הבית, שאיפה הם יכולים להציל עבורו. והשאלה הנוספת, לאן מוציאים את הדברים שאנחנו מצילים, האם דווקא לחצר שיש בה עירובי חצרות, או אפילו במקרה כזה חצר שאין בה עירובי חצרות, בעיקרון שעירוב חצרות הוא רק מדרבנן. ונראה כאן למעשה הגמרא תרחיב בעניין המשנה ביסוד היתר להציל סל מלא כיכרות המספיק אפילו למאה סעודות. אם מצד שיש לחלק בין בא להציל בסל אחד לבא לקפל הרבה סלים, או שיש לחלק בין מציל לאותה חצר לחצר אחרת. אחר מכן אנחנו נראה גרם כיבוי, זה יהיה הנושא הנוסף שאנחנו נלמד היום. גרם כיבוי, כל מיני מצבים בבית שלפעמים מתפשטת האש. ובכן, בואו נראה כאן את הגמרא בדף קוף י"ט עמוד ב' למטה. אומרת הגמרא, אז כמו שאנחנו אמרנו, אחד הנגררנו לדבר עוד סיבות מדוע חרבה ירושלים, שלא היו בה, נראה את זה עוד פעם, ארבע שורות אחרונות של העמוד. ואמר רבא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, כן? שפסקו אנשי אמנה, אנשי אמונה ומילה, שמילה זה מילה, שנאמר, הנביא אומר שוטטו, כן? זה פסוק בירמיהו פרק ה', שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה וסלח לה. אז לכאורה, אם היו מוצאים אנשי אמונה, לא הייתה חרבה ירושלים. שואלת הגמרא, מה? אתה לקחת פסוק, אבל יש עוד פסוק. הנה, איך אתה אומר דבר כזה? ואמר רב קטינה, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים, לא פסקו ממנה אנשי אמנה. גם בנפילות הרוחניות של ירושלים עדיין היו, לא כולם, אבל היו אנשי אמנה, שנאמר, הנביא אומר בישעיהו, קודם הבאנו פסוק מירמיהו, הישעיהו ג' אומר בתורה אור י"ט, כי יתפוס איש באחיו בית אביו, שים לה לך קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תהיה תחת ידיך. אז הגמרא תוכיח מכאן שכן היו אנשי אמנה, כן? רש"י אומר, מתכסים בהם כסמלה, כששואלים אותם טעמי תורה, הללו עושים עצמם כמעלימים את דבריהם, מפני שאינם יודעים להשיב. ישנם בידיך, אתה בקי, לפיכך קצין תהיה לנו, תלמדנו חוכמה. הם באים לאנשים ואומרים, תהיה לנו לקצין, אתה יודע את התורה, אתה תלמד אותנו. ואז הוא עונה להם, חבר'ה, תהייתם בכתובת. אני לא כל כך יודע את החומר, אני לא יכול לקבל על עצמי. אז אם הוא אומר, מוותר על הכבוד ועל התפקיד ועל המינוי של אור עצמי, כמו שאומרים היום, לשבת על כיסא השר, והוא אומר גלויות, אז הנה יש אנשי אמנה. אז אנחנו עוברים את דף קופחף, דברים שהם בני אדם עומדים עליהם, אלא אם כן נכשלים בהם, ישנם תחת ידיך, קצין תהיה לנו. כלומר, הם אומרים לו, אתה מלא תורה וחוכמה, בוא תהיה לנו הרב, הפוסק, שר התורה. אז הוא אומר, על זה כתוב בישעיהו ג', זה היה קודם ישעיהו ג', פסוק ו', פסוק ז' אומר, תראו כאן בתורה אור, יישא ביום ההוא למור, לא יהיה חובש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, לא תשימוני קצין עם. מה זה לחם? התלמוד, הש"ס, הפוסקים. אין לי ידע. אני לא יכול להשלות אתכם באשליות. אין לי לא לחם ולא, כמו שאומרים, לחמה של תורה. אומרת הגמרא, אז איך אתה אומר שפסקו אנשי המנה? הנה, הוא אומר גלויות. הוא לא מתהדר בנוצות שלו שלו. ואין ניסה אלא לשון שבועה, וכן הוא אומר לא תיסה את שם השם. לא יהיה חובש, לא יהיה מחובשי עצמם בבית המדרש, ובביתי אין לחם ואין סמלה, שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא. אז הנה יש לנו כאן אנשי המנה, אומר רשי, דברים שאין אדם עומד בהם על בוריים ורק כלחתם, אלא אם כן נכשל בהם, עד שאומרם ב' וג' פעמים בשיבוש, דיינו טעמי תורה מסותרים. לא יהיה חובש, איני רגיל להיות חובש חבוש בבית המדרש. אהיה, הורגלתי כמו שחוק לרעהו אהיה. התרגלתי, אז אם כן, הנה לנו שגם בזמן חורבן ירושלים היו אנשי המנה. אתם יודעים שהכבוד זה אחד הדברים הקשים להשתחרר מהם. והוא אומר, נותנים לו מינוי, והוא אומר, חבר'ה, אתם טעיתם בכתובת, אני לא כזה תלמיד חכם שאתם יכולים לתת לי תפקיד. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, לא קושה, וממאי דילמה שאני התמדי, אמר לי, וגמירנה, אמרו לי, אימא לן, אז זה לא בגלל שהוא איש אמנה, אלא הוא יודע, זה יעמוד למבחן, מה הוא יקבל על עצמו תפקיד, התחילו להתקיף אותו בשאלות, כל מיני בעיות, וכל דבר הוא יגיד להם, אני לא יודע, מיד יתגלה הסוד ש... הוא לא רוצה להגיע למבוכה, לא בגלל שהוא איש אמנה, כי הוא יכול להגיד להם 50 פעם אני יודע את כל השס. אם הוא יגיד אני יודע חצי שס, אז תמיד שישאלו אותו יגיד זה מהחצי השני. אבל אם הוא יודע את כל התלמוד כולו, אז ישאלו אותו והוא לא ידע, מיד יתגלה קלונו. איך? כן, תעני דיבור. היו אומרים רבנים בארצות הברית, היו צריכים לדעת שני דברים. את הטלפון של הרב פיינשטיין, שהוא היה פוסק של ארצות הברית, ובשבת הם צריכים לדעת לפחות את הלכות ספר תורה וקדיש. זה השאלות המצויות. ואת דברים אחרים הוא יגיד, צריך עיון. טוב. אז אם כן, אומרת הגמרא, מי אומר שזה אנשי המנה? אולי פשוט הוא פוחד שיתקילו אותו. אומרת הגמרא, לא. אם יתקילו אותו, יגיד, תראו, חבר'ה, אני לקיתי לו עלינו באלצהיימר. שכחתי, למדתי, ידעתי, שכחתי. בייחוד בתקופת הצרות של חורבן הבית, שכל המצב הזה, זה גורם לשכחה. אומרת הגמרא, דין מה שאני אתמדי, אמר לו, גמירנה, אמרו לי, אימא לן, תגיד לנו. אומרת הגמרא, אבל אלה מימר, גמר ושכח. אז הנה לנו, שאם הוא אומר מראש, הנה אני לא יודע, אני לא יכול לקבל תפקיד, סימן שיש אנשי אמנה. אומרת הגמרא, מהי לא אבוש, אז אם כן, מהי לא אבוש כלל, אז אם כן יוצא שבאמת כן היו אנשי המנה, עונה הגמרא ואומרת, לא קשיא, אנשי המנה בדברי תורה היו, שהוא לא יודע, הוא אומר אני לא יודע, זה מעלה גדולה, אבל אנשי המנה במסחר, זה לא היה במסע ומתן, יש הבדל בין הדברים. אומר כאן רשי, אמרי לשלים אימאלן, משנה וללמר, גמר שכח, מה לא יהיה חובש? מודהו על האמת שלא יגע בתורה, בדברי תורה היו נאמנים ואין מתעללים על שקר. יש אנשים שבענייני תורה הם מקפידים להיות אמיתיים, אבל שמגיע לכסף, כסף, כסף, פתאום שוכחים את העירת שמיים. שוכחים. זה מסוכן. זה דבר מאוד מאוד מעניין, העניין הזה של שאנחנו רואים כאן בגמרא, כל הסוגיה הזאת. כן. בבקשה. איך? כן, כמובן. אנחנו אומרים, אנחנו תמיד בענייני ממון, זה היסוד של הכל. לפני תורה, אז ישרות, דרך ארץ קדמה לתורה, קודם אדם נקי כפיים, איך כתוב? בתהילים תתוו, נקי כפיים ולבב, שלא נסע, לא, זה פרק אחר. מי יגור בו עליך משון, כן? בצדק, דובר אמת בלבבו, זה היסוד. אחר כך קומה שנייה, תלמיד חכם. מעניין, לפעמים אדם מבריק לו איזה סברה, ומרוב שהברקה הוא מרגיש שזה לא תשובה אמיתית, אבל מרוב ההברקה והיופי שבזה הוא מציג אותה לפני הלומדים, אבל הוא לא מגלה את האמת שהוא בעצמו חושב שזה לא נכון, כי הוא יודע המקורות שפורחים את זה. אז זה בבחינת השוחד יעבר עיני חכמים, הוא רוצה להציג משהו מבריק, אבל הוא בעצמו גילה שההבצרה הזאת לא נכונה, אז כל עוד שהציבור קונה את זה, אז לא קורה כלום. למשל, החזון איש היה לו מידה כזאת של אמירת אמת, ששום יופי של תירוץ זה קישוטי ציצים ופרחים לא שיחדו אותו. כן? אז הוא כותב, באגרות החזון איש כותב, הרימות הידידי את רוחי ותשמח את לבבי, קמת ועלית לה לסנוא את פלפולי הרצים, אשר בקלות הדעת יסודותם ורביון ועצוד רפידתם, ותתמוך בימין צדק בעמל העיון. לפעמים מעברקות זה תופס מהר, ואנשים נתפסים לזה, אבל זה לא הלימוד, הלימוד זה עמל והעיון. בהיגיון בריא ושכל ישר לדעת תורת אמת, אשר עבודה זאת היא גם עשת נפשי מהודי. כן? אז הוא היה רגיל לפרש את הגמרא אצלנו, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו אנשי אמונה, למרות שנאמר תשוטטו בחוצות ירושלים וראו אם תמצאו איש מבקש אמונה וסלח לה. כאן בדברי תורה אמרנו, כאן במסע ומתן, גם בשפלותם של אנשי ירושלים, כאשר כבר היה מסע ומתן לא ישר, כמו שאמרו, ויש שחיתות ושקר, עדיין בדברי תורה לא, אפילו המושחתים האלו לא יריבו בנפשם עוז לסלף את כוונת התורה ולהתהלל בסברות שקר. זאת אומרת, הוא אומר, זה גרוע יותר, אפילו היה מצב שבענייני מאמונות הם לא היו בסדר, אבל הם לא הגיעו עד כדי כך שלהגיד סברות שהן מבריקות שאינם אמת. טוב, נמשיך הלאה. משנה, אומרת המשנה, אני רוצה להזכיר את המשנה הקודמת שלמדנו, והיא השלמה למשנה שלנו. תראו בבקשה את המשנה הקודמת, נקרא אותה, ואז נקרא גם את המשנה שלנו. המשנה הקודמת בדף בדף קוף י"ז עמוד, מה? עמוד ב', כן, נכון, קוף י' זין עמוד ב', אומרת המשנה, במשנה, בשנה לפני כן, אמרנו שמצילים כתבי הקודש פני הדליקה שנפלה בשבת. אז המשנה הזאת מלמדת שגם מזון מותר להציל, פורצת שריפה. הבעיה שהאדם שפורצת לו שריפה, לפי ההלכה, אסור לו לכבות בשבת, אלא אם יש ספק פיקוח נפש. אבל בשביל ממון זה ניסיון גדול, אבל אסור לו להציל. עכשיו, אסור לו לכבות. אבל לפחות יכול להציל, אבל יש בעיה, אם אתה תיתן לו יותר להציל, הוא עלול לשכוח שבת, בטרנס יבוא גם ויחבא. אז כאן המשנה שלנו אומרת שגם מזון מותר להציל, אבל רק שיעור הדרוש לו לסעודות שבת, תלוי באיזה זמן הוא עומד, בליל שבת, 3 סעודות, שעוד הבוקר 2 סעודות, כן? אבל יש את ההבדל בין המשנה שלפני כן, כתבי הקודש, למשנה שלנו שבמזון, שמפני קדושתם של כתבי הקודש הקלו חכמים והתירו להציל אפילו לחצר שלא מעורבת או למבוי שלא עשו שותפי מבואות. במזון רק בחצר המעורבת, כמו שנראה לפי דעת חכמים, שרק לתוך חצר מעורבת. למה אסרו חכמים להציל מזון הרבה? שמה מתוך שאדם ברור על ממונו יצילנו, ואז הוא ישכח שבת ויבוא גם לכבות. כן? כמובן, האיסור הוא רק לבית שפרצה בו שריפה, אבל הבתים הסמוכים שבעליהם מפחדים, אולי האש תתפשט לשם, להם יתירו לפנות הכל, מפני שעדיין האש לא נמצאת שם, אין חשש שיבוא לכבה. זה עוד לא בשטח. אז רק כן, בבקשה.
הרב, בנוגע להדלקת אור בשבת על ידי ילד קטן,
הרי אסור, אם אנחנו אומרים שאסור להדליק, גם על ידי ילד קטן אסור להדליק את הדבר. אלא אם הוא מעצמו, אז אסור לנו להכיל אותו בידיים. אסור להגיד לילד, בוא תדליק. אלא... מה? כן, ודאי. הרי אתה חי בחינוך. עכשיו גם כן אסור להכיל אותו בידיים. אם הוא מעצמו הלך והדליק, זה משהו אחר. כן, אבל ללכת לומר לו, למרות שהוא לא בר מצווה, גם אתה פוגע בחינוך. הוא יזכור תמיד שבשבת אמרו לו להדליק. קטן גדול זה כבר חילוק, אם אין לו את הפחד של קדושת השבת. עכשיו, יש מצבים של דוחק, שאנחנו מגיעים למצבים כמו באיסורי דרבנן, לפעמים יש אפשרות להשתמש בצורה של שינוי, שאתה עושה את השינוי. אבל באופן עקרוני, לפעמים יותר טוב לא לערב ילד קטן בזה. טוב, בואו נראה את המשנה הזאת, נקרא אותה רק ונעבור למשנה שלנו. מצילין מזון 3 סעודות, אני קורא, רק 3 סעודות, הראוי לאדם לאדם, והראוי לבהמה לבהמה. אם אתה מגדל בהמות, כמו אקווריום, כמו... יש לך בבית תרנגולים וכדומה, מותר לך להציל גם את הסעודות שלהם. אמנם הבהמות לא אוכלות 3 סעודות, אין להם מצוות סעודה שלישית, אבל אמרנו, כיוון שהאדם מחויב באכילה, וכל פעם שהוא הולך לאכול, הוא קודם צריך להכיל את הבהמות. כן? נתת עשב בשדך לבהמתך, ואכלת בשדת, אז כל פעם שאתה אוכל, אתה צריך לדאוג שהם יקבלו. אז אם כן, זה מה שהוא מציל. כיצד? נפלה דליקה בליל שבת, מצילין מזון 3 סעודות, בשחרית מצילין מזון 2 סעודות, במנחה מזון סעודה אחת. רבי יוסי אומר, לעולם מצילין מזון 3 סעודות, כן? מותר להציל בשיעור הזה, לא מחלקים, אבל אין הלכה כרבי יוסי. אנחנו נעבור חזרה למשנה שלנו, בדף קח עמוד א', אומרת המשנה, אחרי שלמדנו במשנה הקודמת שלא מצילים בשבת אלא מזון סעודות השבת, אומרת המשנה, לפעמים יש יותר להציל כמות יותר גדולה משלוש סעודות. שמה שדיברנו במשנה הקודמת, רק 3 סעודות שמציל בהרבה כלים, שיש תורך לאוספם, תוך כדי פעילות לאסוף ולמלא, הוא ישכח ששבת ויבוא לכבות. או שהוא ממלא כלי ומוציאו וחוזר וממלא שנית. אבל המציא כלי אחד בהוצאה אחת בפעולה אחת, מותר להוציאו כשהוא מלא, גם אם הוא מכיל סעודות הרבה. אומרת המשנה, מצילים אם יש דליקה בשבת סל מלא כיכרות. כן? אם הסל מלא כיכרות, מותר להציל, אפילו יש שם 100 כיכרות. למה? כי אתה לא תורח, אתה מוציא, מה זה? אתה עושה פעולה אחת, אותו סל שיש בו 100 כיכרות, לוקח אותו זמן אם יש בו רק 3 כיכרות, מפני שאתה בעצם מושך אותו, מה לי 100, מה לי 3, אף על פי שיש בו 100 סעודות. ועיגול של דבילה, אותו דבר, היו פעם מייבשים את התאינים, זה נקרא דבילה, והיו שמים אותו בחוט, כמו שרשרת כזאת, וזה היה כבד מאוד, ועיגול של דבילה, גם אם יש בו תאינים כמות בשביל חודש שלם. כמו כן חבית של יין, אדם לא שותה ביום אחד. ואומר, וזה מותר לו להציל, כי זה פעולה אחת. מתי הגבלנו אותו בשלוש סעודות שהוא צריך להביא כמה כלים? אז זה תרחה, חוששים שמה יחבא. אבל אם הכל מרוכז בכלי אחד, מותר לו כמות גדולה. ואומר בעל הבית לאחרים, בואו, הוא צועק בשכונה, לא אסור לעשות יותר, אז הוא אומר, בואו והצילו לכם. כאילו הוא מפקיר את המזון, כל אחד מציל מזון שהוא צריך לו, כל אחד לפי המצב, הוא עוד שתי סעודות, יציל עוד שתי סעודות. כמובן, אוי, גם הם יהיה מותר להם להוציא עם זה בכלי גדול יותר כמות גדולה. ומי שמציל, הוא זוכה בו משום הפקר. יש אומרים שלאחרים מותר להציל אפילו בכלים הרבה, מפני שאצלם אין חשש שיבואו לכבות. בעל הבית שפוחד על ממונו, אז הוא מרוב תרדה עלול לשכוח שבת ויבוא לכבות, אבל אנשים אחרים אין להם עניין בבית הזה, זה לא שלהם, אז כאן אפשר אולי להקל. כך חלק מהפוסקים קובעים. ואם היו פיקחים, הגמרא תסביר שיש חסידים ויש יראי שמיים. חסידים זה נאמבר וואן, שהם מצטיינים בתלמוד תורה ובמידות ובין אדם לחברו ובין אדם למקום. יראי שמיים הם בדרגה פחותה מזה, לא תלמיד הם תלמידי חכמים. אז כאן מדברים פיקחים תלמידי חכמים, שהם יודעים שבעצם הוא לא מרצון יפקיר, אין לו ברירה. אז הם באמת, הם לא רוצים, ירי שמיים לא אוהבים ליהנות מממון של השני. מצד שני, הם רוצים לקבל על התרחה, הם עבדו שעה בהצלת המזון, הם רוצים. אבל מצד שני, זה שכר שבת. אז הם, אם הם פיקחים, מה הם עושים? הם יכולים, עושים עמו חשבון אחר שבת. והגמרא תשאל איזה ירי שמיים הם, אם הם מבקשים על דבר כזה שכר. לאחל מצילים אותם? לחצר המעורבת, דווקא חצר שיש בה עירוב חצרות, כמו שדיברנו כמה פעמים, בעצם היו בתים פתוחים לחצרות. עכשיו, הבעיה היא כזאת, החצר רשות היחיד, מדין תורה מותר להוציא מהבית לחצר, כי החצר סגורה עם קירות. אלא מה הבעיה? כיוון שהיא משותפת להרבה אנשים, אז אם אנשים עלולים לחשוב, כמו שמותר להתלטל בחצר, אני מותר לי גם ברשות הרבים, כי מסתובבים שם הרבה אנשים, אבל זה לא נכון, מפני שהחצר היא רשות היחיד. מה עשו כדי לשלול? אמרו, תטלטל בחצר, אבל על ידי תיקון דה רבנן, תעשה עירוב חצרות. כל החצרות נותנות מזון לבית אחד, על ידי השיתוף, אז כולם יודעים שזה מותר. אותו דבר במבוי. על החצר המעורבת, אז כן, במזון החמירו יותר מה שלמדנו לפני, במשנה הראשונה בפרק שכתבי הקודש, אפילו לחצר שאינה מעורבת. למה? כי שם משום קדושתם. בן בתירה הוא מתיר, אבל אין הלכה כמותו. הוא אומר מותר כשם שכתבי הקודש מצילים לחצר שאינה מעורבת, כך גם כן את המזון מותר להציל גם לחצר שאינה מעורבת, והלכה כמות הנקה, מה שמזון רק לחצר מעורבת. המעורבת. מה? כן, טוב. ממשיכה משנה ואומרת. כן, ממשיכה משנה ואומרת. המשנה ממשיכה ואומרת. ממשיכה המשנה ואומרת, ולשם מוציא את כל כלי תשמישו, כן? הוא מוציא את כל כלי תשמישו, הוא מוציא משם, ולובש כל מה שיכול ללבוש. לחצר המעורבת לפי תנא קמא, או לפי בית שמאי, לפי בית שמאי אנחנו גם כן לשם הוציא כל כלי תשמישו ולובש לחצר המעורבת או אפילו לחצר שאינה מעורבת, אז מוציא לפי בבן ביתרה מוציא כלי תשמישו הצריכים לו לאותה שבת. הלו, אני באמצע שיעור, מי זה? כן, מי מדבר? כן, מי מדבר? מה נעשה כאן? מישהו מנדנד. אולי מישהו שיגעים יצלצלו עוד פעם. אם יצלצלו, תגיד לו שאני באמצע שיעור שבשעה 6:30. 6:30. כן. אז אם כן, ככה אני לא עונה, אבל מנדנד. ובכן, אז ממשיכה המשנה ואומרת, ולשם לחצר המורבת לדנה קמה ולבן ביתרה גם לשאינה מורבת, מוציא כל כלי תשמישו שצריך לאותה שבת ולובש כל מה שיכול ללבוש, בניגוד לאוכל שזה מזון שלוש סעודות, כן? בניגוד לזה שזה מזון שלוש סעודות, אז כאן הוא כל מה שיכול ללבוש, עוטף כל מה שיכול לעטוף. כמו שנראה בגמרא, היו רגילים אנשים ללבוש 18 בגדים, והגמרא תספור אותם, מהכובע ועד הגרביים והנעליים, 18 בגדים, אז אילו הוא מוציא את הבגדים דרך מלבוש, הוא לא סוחב אותם, אז הוא יכול להוציא אותם גם לחצר שאינה מעורבת. כן? זאת אומרת, זה בעצם לפי הדעה הזאת, זה לא המשך של הדין הקודם דווקא למעורבת. רבי יוסי אומר 18 כלים, רק 18 כלים מותר לו ללבוש, שזה מספר הבגדים שהיו רגילים ללבוש, וחוזר ולובש ומוציא. יש אומרים שהמשפט הזה לדעת תנא קמא וגם לדעת רבי יוסי, שמותר לו ללבוש להוציא ולפשוט ולחזור ללבוש להוציא לפשוט, כל פעם לעשות סיבוב. ולמה לא יתירו באוכל ומשקה? כי מזון הוא מוציא בידיו, יהיה מותר לו להוציא ולחזור להוציא, יש חשש שיבוא לחבות, אבל בבגדים, כיוון שהגבילו אותו להוציא דווקא לידי לבישה, זה יזכיר לו כל הזמן. למה אתה כל הזמן מוציא ומתפשט ולובש עוד פעם ומוציא? כי זה שבת, אז הוא לא יבוא לשכוח. אבל יש שאומרים, למשל הרמב״ם, שזה בעצם רק לשיטת רבי יוסי, אבל לפי תנא קמא שאנחנו פוסקים כמותו, הוא לא יכול להציל אלא הבגדים שהוא יכול ללבוש בלבד. ולא עושה סיבוב, פעם אחת נותנים לו 18 בגדים ולא יותר. ואומר לאחרים, בואו והצילו עמי. קודם אמרנו במזון, הוא אומר בואו והצילו לכם. והגמרא תשאל מה ההבדל בין שני הדברים. אז בואו נראה כאן רשי, אומר רשי, ועיגול של דבילה שהוא גדול ויש בו סעודות הרבה. ואם היו פיקחים להישאל שכרם כפועלים. כל כלי תשמישות צריכים לו לאותו היום, כגון כוסות וכיתוניות, 18 כלים, מפרש לו בגמרא, שכן דרך ללובשם בכל יחד, אבל תפי מאחי לא, ואינו פושטם לחזור וללבוש ולהציל אחרים. טוב, גמרא, אומרת הגמרא, למדנו, מצילים סלמה לכיכרות, אפילו 100 סעודות, שואלת הגמרא, והתנא לרישא, למדנו כבר את המשנה לפני כמה דקות בדף קי"ז, ג' סעודות ותו לא, איך פתאום קפצת ל-100 סעודות? אמר רב הונא לא קשיא, כאן בבא לקפל, אם יש לו סל אחד גדול, סל מלא כיכרות, והוא רק צריך להוציא את הסל מתוך בבת אחת, אז אין לנו עיכוב, אז אין טעם שתתחיל לרוקן מהסל הזה ותיקח רק 3 סעודות. מה שיש תוציא, אבל שאתה מתחיל לאסוף, כן, בייחוד שאתה לוקח כלי ועוד כלי ועוד כלי, אתה עלול להתעכב ולשכוח ששבת היום. שם המשנה מדברת כלים קטנים, כאן מדברים כלי גדול, אז יש כאן שני אלמנטים, א' זה כלי גדול, זה מהלך אחד, ב' ודאי וודאי אם הכיכרות נמצאים כבר בתוך הסל, אז מה שאתה צריך רק להרים את זה ולהוציא את זה החוצה. כן, רשי אומר בבא להציל, שהציל בצל אחד, נתן סל מלא כיכרות, ואינו תורח אלא להצילה מתוך הדלקה בבת אחת, מציל כל מה שבסל, דחד אז ימנעו. מה לי פורטה, מה לי טובה, מה זה חשוב, אם יש הרבה קצת? אולי זה קצת יותר כבד, אבל זה לא גורם ממנו להתעכב. בבא לקפל אומר רש"י, סלים הרבה זה עם זה, לתרוח, לאוספם, ולחזור ולהוציא מזון ג' סעודות, הוא די יכול להציל בסלים הרבה, ותו לא, כל אחד תורח בעצמו, תורח בעצמו. זה ההבדל. ממשיכה הגמרא ואומרת, בא להציל, מציל את כולם, בא לקפל, אינו מקבל המזון ג' סעודות. רבה בבר זבדה אמר רב, אידי ואידי בבא לקפל, גם המשנה הקודמת בדף קופיות זין וגם משנתנו, הם שניהם בבא לקפל, כלים קטנים ולא קשיה, כאן לאותה חצר, כאן לחצר אחרת. כאן שאמרנו שמותר לו רק שלוש סעודות, זה דווקא לחצר אחרת, שאיננה מעורבת, כאן לאותה חצר הוא יכול להציל אפילו מאה, מהכיכרות, כן? אומרת הגמרא, באי רבונה ברי דרב ישוע, מה יהיה? דיברנו, אם זה כלים קטנים מותר לו רק שלוש סעודות, כלי גדול מותר לו אפילו מאה כיכרות, מאה סעודות. מה יהיה? הוא רואה כזה שריפה, הוא לוקח תלית, הוא פורס על זה וזורק את הכל לתוך התלית, קושר קשר כמו קשר של כביסה, כן, או סמיך, כן, עושים איקסים קשירה שאתה קושר, ויקח את הכל במכה אחת, אבל בפנים יש כלים רבים, האם אני חשב מצד הכלים, אז מותר לו רק מזון שלוש סעודות, או כיוון שהוא קושר את זה בסדין אחד, אז, או בתלית אחת, זה נחשב ככלי גדול. בער אבונה ברית רב ישוע, פירס תליתו וקיפל והניח וקיפל והניח, מי? מה הדין? כבא להציל דמי או כבא לקפל? מצד אחד, זה מכה אחת הוא מוציא הכל, אבל מצד שני, הוא מרכז את כולם, זה גם לוקח זמן. אומרת הגמרא, מי דאמר תשמע, יש כאן תיקון של הגאות טבח, מי דאמר רב תשמע, מי דאמר רבה, ש... עתעי רב שיזבי לרב חיזדה, רב שיזבי יטעה את רב, סיר, את רב חיזדה בהלכה, ודרש ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג' סעודות. הוא אמר לו, אסור להביא כלי מיוחד של יותר מג' סעודות, להביא כלי גדול, ולהגיד עכשיו אני מלא לתוך זה. אז מה שמה שאסור? שמע מינה כבעלה צילדמי ושפיר. אז אם כן, הוא רצה להגיד שזה אסור, אבל הוא יטעה אותו, כי זה באמת זה מותר לשפיר דמי. אמר לי רב נחמן יצחק רבה, מה היא טעותה? אמר לי דקטני, הוא בלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט, כלי אחר ויצרף, כלי אחר הוא דלא, אבל בהוא מה נקה בדבי מציל. אומר, יש הבדל אם אתה מביא עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, זה מה שנסר. אבל אם הכל מתרכז במפה אחת, בכלי אחד, זה מותר. כך גם נפסק להלכה. עיגול של דבילה, גם אם יש בו כמות של יותר משלוש סעודות, מותר לו להציל. כי זה כמו חבית של יין, כמות גדולה, מרוכזת, הוא לא מתעכב, הוא לא יבוא לשכוח. שואלת הגמרא, חשבון מה יביא דתי? מאבקי רק הזכו. אז אמרנו שמה שאחר כך ביום חול הם עושים איתו חשבון. שואלת הגמרא, איזה חשבון? הם הלכו וזכו מהאוכל, מהבגדים בהפקר, אז זה שלהם, אז מה הם רוצים? כמו שאחד הלך מצא מציאה ומבקש אחר כך מהעירייה שישלמו לו. אדוני, זכית בהפקר, תגיד תודה, נגמר הסיפור, הרי זה הפקר. אמר רב חיסדא, מידת חסידות שאנו כאן, זה אנשים חסידים שלא רוצים ליהנות מאחרים. אז הם אומרים, אנחנו בשבת, אנחנו יודעים למה הוא אמר בואו והצילו. כי אין לו ברירה, אסור לו להציל יותר משלוש סעודות. אז הוא צעק בשכונה, כל אחד שיבוא, יבוא ויציל. אז ודאי שלא שהוא רוצה, אין לו ברירה, אנחנו לא רוצים ליהנות משל השני. אבל מה כן? אנחנו בכל אופן רוצים שכר טרחה, ליהנות מאנשים אחרים. אנחנו לא רוצים. לכן ביום מוצאי שבת הם באים מחזירים לו. אבל הם אומרים, אבל סוף כל סוף עבדנו. אז הם מדברים בחמידת חסידות. מיד הגמרא תשאל. אמר רב חיסדא מידת חסידות שנו כאן. מה זה מידת חסידות? שהם לא רוצים ליהנות ממישהו אחר שמחזירים לו. אמר רבא, איזה חסידים הם? מה עם שכר שבת? הם לא חוששים? אמר רבא, חסידי, אגרא דשבתא שקלי, וכי חסידים לוקחים שכר שבת? איזה חסידים? אלא אמר רבא, לא, זה לא דרגה של חסידים. חסידים באמת לא נהנים מאחר, וגם לא לומדים, לא לוקחים שכר שבת. אתה צודק. אבל אחא בירי שמיים, דרגה אחת פחות. ירי שמיים עסקינן, רשי אומר, שלוש שורות לפני הרחבות למטה, המציל הזה ירי שמיים ולא חסיד לוותר משלו. חסיד לא רוצה ליהנות מהשני. ירי שמיים מוכן ליהנות, אבל הוא לא רוצה לעבור שמץ של עבירות. ולא, כאן יש לנו בית בירי שמיים עסקינן, דלו. דלא ניחא ליה דלינתנים ואחרים, מצד אחד הוא לא רוצה ליהנות משל אחרים, ובחינם נמי לא ניחא ליה דלתרח, אבל לחינם הוא לא רוצה לתרוח. ואחי כאמר, אם היו פיקחים דיידך הגבנה עליו שכר שבת, הוא אוספים עמו חשבון אחר השבת. למה זה לא שכר שבת? מפני שהם יכולים לעשות, להגיד לו, תראה, מצד הדין זה הפקר וזכינו בזה, אנחנו מחזירים לך, רק תנקה לנו את הסכום שאם היינו עובדים אצלך ביום חול, היינו מקבלים. זאת אומרת, הם לא לוקחים שכר שבת, בעצם הכל מגיע להם. אז הם עושים כזה טריק, כן.
הרב, כאן קשור המלצרים שעובדים ביום שבת, על השכר שלהם?
נכון, כל אלו שעובדים בשמלצרים, יש עוד כל מיני מטפלות של ילדים, כל מיני אחיות וכדומה. אז זה עושים בעבלה בדרך כלל, שמשלמים לו, הוא עובד כל השבוע, משלמים לו יותר על כל השבוע בעבלה. כן, זה מה שעושים כדי לאפשר את השכר למי שחייב לעבוד בשבת. כן, כי הרי האיסור של שכר שבת איננו דאורייתא. בעצם אין בעיה שאדם, אם הוא עושה מלאכות מותרות, או נגיד אחות שגם היא עושה פיקוח נפש, היא עובדת ביתר. אז אין איסור לשלם משכורת, אין בתורה איסור כזה. אלא חכמים אמרו שאסור לקבל שכר שבת, זה גדרה דרבנן. לא ליהנות משכר שבת.
סוחר, נגיד בעל המכולת, נניח שהוא גר בשכונה, ואני צריך משהו בשבת ממנו. אני יכול למשוך בהקפה ולשלם.
בצורה, אבל לא להגיד לו תמכור לי. הוא אומר, תיתן לי ארגז בירה. נגיד יש לך בר מצווה, בעזרת השם עוד מעט. פתאום אתה רואה, באו המון אורחים, והיה יום חם, שתו יותר מה שחשבת, או לחינה, או שפתאום הארגז נעלם לך. אתה אומר לו, תן לי, הוא פותח, נותן לך. אחר כך, מוצאי שבת, אתה בא ועושה איתו חשבון. אבל אתה לא עושה את המסחר איתו בשעת. כאילו אתה שואל ממנו, מלווה ממנו.
עכשיו אני אסבך את זה קצת יותר.
כן.
הבעל המכולת לא גר בשכונה, אבל אחד העובדים השכירים שלו גר בשכונה, ויש לו רשות כנראה להוציא זה.
כן.
עכשיו, השכיר הזה יקבל ממנו שכר על זה שהוא פתח את החנות.
השכיר הזה אסור לו לקחת, אלא אם יעשה את זה בעבלה, כמו שדיברנו קודם. כלומר, הוא תורן בשכונה, להוציא סחורה, אבל לא למכור. המחירה היא נעשית, כיוון שזה דרבנן, אז אפשר לעשות את הקומבינה הזאת. זה מה שעושים כאן, לא בצורה ישירה.
לא, יש פה מקולת למטה, שיש לו אחד העובדים שגר
כאן. נכון, אותו רעיון. כלומר, לגבי השכר זה בעבלה, לגבי הלקיחה זה לא קנייה. טוב, נמשיך הלאה, אנחנו רוצים להתקדם.
סליחה, אין בעיה של המראית עין?
איך?
אין בעיה של
המראית עין? מראית עין, אז כמובן, מראית עין זה רק מה שחזל גזרו. ברגע שהוא פותח את החנות, מוציא ארגז, אז רואים שהוא פותח וסוגר, הוא רק מוציא את הארגז. זה כמו שאתה בבית, מישהו שכן אומר, תסלח לי, אולי יש לך בקבוק יין, נשארת בלי יין, אתה נותן לו. אז אם רואים שהוא פותח מיד סוגר, הוא לא משאיר פתוח, הוא לא פותח את החנות, אז זה ברור שזה רק עניין ספציפי. צריך לדעת, אם היה כאן איסורי דורייתא, היה קשה יותר לעשות כאן עקיפות. איך, איך? טוב, אז אם יש הזקה, אנחנו תקועים. לא, לא, אי אפשר לפתוח את החנות, נגמר הסיפור. כן, ברור. על זה לא דיברנו על זה. אומרת הגמרא, אני אקרא עוד פעם, עיגול של דבילה, המשנה אמרה, ואחר כך כתוב ואומר לאחרים בואו הצילו, ואם היו פיקחים עושים איתו חשבון אחר השבת. חשבון מה יביד את תאים, הפקר כזכו. הרי זה הפקר, הוא אמר, יש שריפה, אני יוצאתי מה שאני יכול, עכשיו לכל השכנים הוא צועק בשכונה, בואו הצילו לכם. אז בעצם הם זכו מהפקר. מה שייך כאן שכר? אמר, חיסד עמידת חסידות שאנו כאן, אלו אנשי חסידים שלא רוצים ליהנות מהשני. אז הם אומרים לו, תראה, אתה הפקרת, אנחנו לא רוצים מחזירים לך את זה, יודעים שמחוסר ברירה הפקרת, אז תן לנו את השכר. אומר הגמרא, איזה חסידים הם? אמר רבא, חסידי אגרא דשבתא שקלי? אלא אמר רבא, אך בירי שמיים עסקינן, דלא ניחא דדרגה אחרת, פחות מחסידים, שהם באמת לא ניחא לדלינתן עם האחרים, אבל מצד שני, בחינם הם לא רוצים לעבוד, לא ניחא לדליטרח. ועכשיו, מה עם שכר שבת? אז הם אומרים, ואחי כאמר, ואם היו פקחים דייד את חיי גבנה, לאו שכר שבת הוא, עושים ממו חשבון לאחר השבת. כן, רשי אומר, דלה ניחל את מאחריני שורות הרחבות, בשחייה דהפקרה דיידה לא מוצנו הפקרו, בחינם למה לא ניחל את דליטרח? בחינם גם לא נוח להם שיתרחו. דלאו חסיד הוא, כן? דלאו חסיד הוא דלמחול על שלו. ואחי כאמר, כלומר, אם הם היו פיקחים, שהמשנה לאו פיקחים בדין, כאמר, ליטול את הראוי להם, אם כן יעקבו הכל, יכולים לקחת את כל מה שהם לקחו. אבל אלא לאו, אני אראי שמיים, פיקחים הם בהלכות שבת, שיודעים שזה לא שכר שבת, זה מעיקר עליו הדעת, זה שכר פעולת נחית, עושים ממו חשבון. ואחי גם הרחיז הנמי, אלא לא שפקין, אלא הרחיז הסיים אלה מילטי. אם כן, זה מה שהשכר שבת. זה לא נקרא שכר שבת. בסדר? ולכאן מצילים. אמרנו במשנה, בניגוד לספרי הקודש שמותר לציר, אפילו לחצר שינה מעורבת, כאן מחלוקת. תנא קמא והלכה כמותו רק לחצר שמעורבת, אבל חצר שלא הספיקו לערב אסור, וכמובן הלכה כמו תנא קמא. מה ישנה אחד הקטני מצילים לכם? מה הוא אומר להם? כל מה... אומר להם ככה, הוא אומר להם, בואו והצילו לכם. ומה ישנה אחד הקטני שאומר להם, בואו והצילו אימי. לגבי מזון הוא אומר להם, בואו והצילו לכם. ולגבי בגדים הוא אומר, כל מה שעובר שתום כמה שיכול לטוף, הוא אומר לכם, בואו והצילו אימי. למה כשהוא מדבר על אוכל הוא אומר לכם, בואו והצילו לכם. כשמצילים, הוא גמר ללבוש את הבגדים שלו, יצא והציל. עכשיו, הוא אומר בשכונה, חבר'ה, יש הרבה בגדים, כל אחד, מי שרוצה יבוא ויקח. והצילו, הוא אומר, במקום לכם, הוא אומר, אימי. אומנה הגמרא אומרת, גבי מזונות, קטני לכם, משום דלא כחזו, מכיוון שהם לא חזו לי, אלא מזון ג' סעודות. אבל גבי לבושים קטן אימי, משום דקחה זה ללכו ליומה, יש אדם שלובש בבוקר את הגרדרובה המספר אחד, בשעה 10 הוא לובש דברים אחרים, אז בואו תצילו אימי בשבילי, כי בבגדים, באוכל, כמה אתה יכול לאכול? סעודת ליל שבת, סעודת שבת, סעודה שלישית, אבל בבגדים אפשר לעשות יותר מזה. תנו רבנן, למדנו בברייתא, לובש הוא מוציא, כן? יש כאן תוספת וב לפי הגאות הבך. לובש הוא מוציא, הוא פושט, וחוזר ולובש הוא מוציא, הוא פושט. אפילו כל היום כולו, דברי רבי מאיר. כך כתוב בברייתא. רבי יוסי אומר, 18 כלים. איזה, מאיפה יש לבן אדם 18, כמה בגדים אנחנו לובשים? נגיד לבנים, גרביים, נעליים, מכנסיים, חולצה, סוודר, כובע, כיפה. הגענו לשמונה, נגיד. שתי גרביים, אם תספור, שתי גרביים, שתי נעליים, מכנסיים, חולצה, כבר הגענו 4-6, כפפות, כובע, כיפה, כבר הגענו ל-9, וסוודר, מעיל, בסדר, הגענו ל-10-11 מקסימום. מה, אבל להם היה, איך אומרים, לבוש כזה מקטורן. מעניין, בזיהוי של הדברים האלו, מנטל, בצרפתית זה מעיל, גם ביידיש, מנטל, מקטורן. ונקלי, רשי אומר, לבוש רחב, מה שמחשאיה, זאת אומרת, מין בגד עליון כזה. פונדה, רשי אומר, אזור חגור, חגורה כזאת מעל למדיו. קלבוס זה נבייש, מה זה הקלבוס של פשטן, וחלוק, וחלוק זה על בשרו, ממש כמו גופיות, משהו יותר צמוד לגוף, והפליות ומאפורת, הפליון זה סדין להתעטב בו כולו, כמו ההודים, כן, מין כמו תלית, וככה הם היו לובשים, ומאפורת, מה זה? לעטוף ראשו, מין צעיף כזה, ושני ספרקין, מה זה שני ספרקים? פיישולש.
רצועות לקרוך בהן את רגליו.
רצועות לקרוך את רגליו. כנראה מין חגורות קטנות לרגל. ושני מנהלים, ושני ינפלאות, זה גרביים של צמר. ובית פרגד, מה זה הפרגד? הוא אומר... גנילש.
שני בתי ברכיים, ככה הוא כותב.
בתי ברכיים, כזה הגנה על הברכיים. מעניין, הנפלאות רשי אומר קלצנוש של צמר. יש האשכנזים קוראים למין ארדליים כאילו, נעליים כאילו, קלושן, זה כמו כאן ברשי.
זה גרביים מיוחדות?
כן, קלושן. אז אם כן, וחגור שבמותנה, וכובע שבראשו, וסודר שבצווארו. יש סודר על ראשו, הוא קרא לזה קודם פונדה, וזה סודר שבצווארו. טוב, כל אלו 18 הבגדים.
שמותר לו להוציא.
עד כאן למדנו את העניין של הצלה מפני השריפה. עכשיו באים לשאלה, שבת אסור לחבות ואסור להדליק. דוגמה, אם יש נר עם שמן ואתה שופך קצת שמן, זה נקרא מחבה. אפילו שהנר ממשיך לדלוק, קיצרת את זמן ההדלקה. אם הוספת שמן, אתה מבעיר, נתת זמן בעירה יותר, אפילו שזה כבר דולק. אם לקחת את הנר, הכלי עם הנר של השמן, והזזת אותו, מה שעשית, גם מחבא וגם אוויר. למה? ברגע שהזזת, חלק מהשמן זד הצידה, ובאותה שנייה, לפתילה יש פחות שמן.
זה מחבא.
זה מחבא. אחר כך שהחזרת אותו חזרה, אז הוא חוזר למקום, ואז זה כאילו מדליק. אז כאן השאלה, איפה הגבול שמחבא מעביר? יש מה שנקרא גרמה, גרם כיבוי. למשל, מה יהיה? אני רואה אש, ואני מיד מעמיד חביות של קרטון ממלא שמיים או של חרס, ואני אומר, המים, האש לא תוכל לעבור. הקדימה האלו יצרו אותם, אחת מהשתיים. אם הם יצרו כי הם מחסום שהמים מקררים כל הזמן, זה בסדר. אבל מה יהיה אם כתוצאה שהאש מתקרבת, הכלים האלו יישברו, ואז יהיה מכת מים על האש. זה נקרא גרם כיבוי. על זה נדבר כאן במשנה. אומרת המשנה, כן? אנחנו במשנה בדף קוף חף עמוד א', רב שמעון בן מננס אומר, כן? אומר רב שמעון בן מננס, איך מותר להגביל את האש שלא תתפשט בשבת? רב שמעון בן ננס אומר, פורסין אור של גדי על גבי שידה, תיבה ומגדל, כל מיני רעיתים, או שרואים שהאש מתפשטת, מותר לפרוס עליהם אור של גדי, הוא מאוד לח, הוא ממסמס את האש, האש מצליחה לחרוך אותו ולא לשרוף, מפני שהוא מחרך, כן? והוא לא נשרף, מתוך כך הוא מגן על הרעיתים, ועושים מחיצה בכל הכלים, מותר לעשות, נגיד האש פורצת כאן, אני מיד מעמיד חביות של זכוכית, או של חרס, או של כל מיני, כדי שיהיו מחסום שהאש לא תתפשט לחלק השני של החדר או של הבניין. עושים מחיצה בכל הכלים, בין אם הם מלאים מים, בין אם הם ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. למרות שהמחיצה הזאת תגרום לכיבוי האש, לפי דעת רבי שמעון בן אנס, גרם כיבוי מותר. זה לא נקרא כיבוי, כיבוי זה שאתה ישירות מחבא, כאן זה גרם. שמת מים, האש תגיע, תפוצץ את הכלי, המים ישפכו על האש ותחבא. רבי יוסי אומר, אוסר לעשות מחיצה. למה? הגמרא תגיד, גרם כיבוי אסור. אבל הוא אומר, רק בכלי חרס חדשים מלאים מים. למה? שאין יכולים לקבל תאור. אז ברור, והם מתבקים ומחבים את הדליקה. הוא סובר, גרם כיבוי אסור בדליקה, אפילו במקום הפסד ממון. ולכן הוא אומר, כאן הסיכוי שהכלי חרס יישבר הוא רב, זה נקרא גרם כיבוי. אם זה כלי של מתכת, זה רק ימנע התפשטות האש. זה לא נקרא גרם כיבוי. האש נכבט מעצמה. אבל גרם כיבוי בכלי חרס חדשים שמתבקעים במגע, הם לא עומדים בחום הראשון ואז הם נשברים, כל המים נשפחים, הוא אומר גרם כיבוי אסור. אבל אין הלכה כרבי יוסי, לפי ההלכה אפילו כלי חרס חדשים שאתה ממלא בהם מים ויכול לעשות מהם מחיצה, למרות שוודאי הם מתבקעים, מתבקעים. אומר כאן רשי, אור של גדי לך מפני שהוא מחרך מן האור ולאז רטריירט ואינו נשרה, בתוך כך הוא מגן על הטבע, בין מלאים מים שאינו יכולים לקבל באור מפני שחדשים מהם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כאן יש שאלה מעניינת, תלית שאחז באור מצד אחד, בגד נגיד שטיח תפס, עכשיו אתה רוצה להציל אותו, אתה אומר לחבות, לשפוך מים על האש אסור בשבת. להציל ממון רק אם יש ספק נפשות. דרך אגב, היום כל שריפה מחבים, כי היום השיטה האורבנית של העיר, אם אתה לא תעצור את האש בדירה הזאת, זה מתפשט לכל האזור, כי זה בנוי צפוף. אבל אם אין ספק נפשות, בשביל ממון אפילו מיליון דולר זה באמת, כמו שאומרים, ניסיון גדול, לא מחללים שבת. מה לעשות, אם הביטוח יגיד למה לא חיבית אתה לא מקבל פיצוי, אין מה לעשות, אסור לכבות בשבת. היום בגלל השיטה האורבנית של העיר מכבים כל שריפה בשבת, אפילו מותר להזיק מכבי אש, כי האש עלולה להתפשט לבתים אחרים ושם יש זקנים וכו', אז לכן זה היום פחות רלוונטי. אלא אם כן אתה גר רובינזון קרוזו במקום מבודד לבד, אז זה משהו אחר. תלית שאחז באור מצד אחד, פושטה ומתכסה בה. כן, זאת אומרת, פושטה, הוא אומר, אני פותח את השטיח, ועל ידי זה אני מונע ככה את הריכוז של האש, ואם קבתה, קבתה. וכן ספר תורה שאחז באור פושטו וקורא בו, ואם קבע, קבע. כן? אז מה הוא עושה? יפה. כן. אז מה אמרנו כאן? תראו כאן תוספות מעניין. המשפט הראשון, תלית שחז בה, הוא מצד אחד, נותנים על המים מצד אחר, ואם כפתה, כפתה. אומר תוספות הערה מאוד יפה. אומר, הרי זה אסור לשפוך מים על בגד, זה מחבס, מלבן. אז באמת תוספות אומר, פירש רשב"ם לאו דווקא על הטלית, דקאי מלם פרק דם חטאת זבחים צדיק דלת, בבגד שריעתו זה כיבוסו. אז לאל בפרק שמונה שרצים, שם הוא אומר שבמקום מים הוא נותן מים מלוכלכים, שזה לא כיבוס, או אחד המשקים האחרים. או שנגיד שהוא שם את זה ליד הבגד, מסביב לחלק שעוד לא נשרף. אבל לא שופך עליהם. כן, הלאה, אנחנו עוברים לדף קוף חף עמוד ב'.
לגבי הספר תורה, מה, היה לנו משנה שמצילים תיק עם הספר?
כן, אבל כאן כבר אחז האש בו. לא אמרו שמותר לך לחבות, מותר להציל מתוך האש, להוציא את ספר התורה לפני שהוא נשרף. עכשיו כשנתפס בו, אתה רוצה לחבות, אסור לחבות, אפילו ספר תורה. מה עושה? גרם, על ידי שהוא פותח, הוא גורם לו להיחנק. אז אם קבע, אומרת הגמרא, כן, מי טבעי, אז לכאורה זה קשה. אמרנו כאן,
רק רגע, ואם אני פותח את הספר והוא ממשיך לדלוק, מותר לי לשים את האור של גדי?
כן, אור של גדי, כן, 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 ודאי, זה ודאי, כן. אז לכאורה, מה אנחנו אמרנו, כאן אנחנו רואים שרב יהודה בשם רב אומר תלית שחז בה, הוא נותנים עליה מים מצד אחד, כבתה כבתה, ובתלית אתה אומר לא ככה, אתה רק יכול לפתוח את זה, אבל אתה לא יכול לשים מים. אומרת הגמרא, הוא אמר כרב שמעון בן אנס, מה שהוא אמר שרק מותר לפתוח, זה כמו שיטת רב שמעון בן אנס, שהוא התיר לעכב את הדליקה באור דיר. אז אומרת הגמרא, אמר דאמר רב שמעון בן אנס, מפני שהוא מחרך. מה שהתירו זה רק אור של צבי שהוא לא מחבא, הוא רק חונק את האש. אבל גרם כיבוי, כאן לשפוך מים, מי אמר? אומרת הגמרא, אין מדקטני סייפה רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים שאינם יכולים לקבל את האור, והם מדבקים ומחבים את הדלקה. מכלל דתנא קמא שרעי אפילו בכלי חרס חדשים. אז אם כן, בעצם רבי שמעון בן אנס, שהוא התנא קמא, מתיר גרם כיבוי. תנו רבנן. עכשיו יש כאן דבר מעניין בגמרא שלנו, נר שקבע. כן. נר שקבע. בואו נראה כאן את הגמרא. תנו רבנן, נר שעל גבי טבלה. מה קרה? יש לי כאן שולחן, עליו יש נר דולק. הירושלמי אומר שמדבר על נר שקבע, אבל פשטות מדברים נר דולק. מה הוא עושה? הוא רואה שהאש עלולה להתפשט, מנער את הטבלה, את השולחן, והכוס עם הנר הדולק נופלת למטה וגורם כיבוי. כן? אומרת הגמרא, הנר שגבי טבלה מנער את הטבלה והיא נופלת, ואם כפתה, כפתה. אמרי דבי רבי ינאי, לא שענו מה שאמרנו שמותר לנניע את השולחן, אלא בשוכח. רק אם הוא שכח את הנר הדלוק על השולחן. אבל, כן, הוא השאיר את זה מבעוד יום, והוא שכח להוריד את זה לפני שבת. אבל אם הוא מניח, נעשית בסיס הדבר אסור, השולחן, הטבלה, הפלטה הזאת שמונח, שאתה רוצה עכשיו להרים אותה כדי להפיל את הנר, הוא הופך להיות בסיס דבר אסור, אסור לטלטל כדי לנערה. תנה, נר שאחורי הדלת, אם יש נר אחורי הדלת, פותח ונועל כדרכו. דעה ראשונה, מותר לפתוח ונועל כדרכו, ואם כפתה, כפתה. ככה אומר כאן התנה. דרך אגב, יש כאן שלושה פירושים להלכה, לקחו את החשבון שלושת הפירושים. פירוש אחד, שהוא קבוע מאחורי הדלת. הוא עומד בדיוק אחורי הדלת, אתה פותח את הדלת, היא יכולה לחרבות. פירוש שני, שמדובר שהיא תלויה על הדלת. עכשיו, כשאתה פותח את הדלת, מה קורה לשמן? הוא נע וזז. אז השמש זז, זה מחבא. אחר כך היא נחה, זה כאילו מעביר, אתה גורם לכיבוי וחיבור. יש אומרים שיש נר אחורי הדלת, כל פעם שאתה פותח את הדלת, זה נותן מכה לנר. אתה עלול לחבות או שלזיז את השמן, כל המצבים האלו למחזה נפסקים להלכה. אם כן, מה כתוב כאן בהלכה? נר שעל גבי הטבלה, מנער את הטבלה ונופלת. אם כתב, אמרי דבי רבי ינאי, לא שענו אלא מה שאמרנו שמותר לנער את הטבלה בשוכח. אני נכנסה בסזלה בסרוטנה, למדנו ברייטה. נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו, ואם כתב, כתב. כן? מספרת, אומרת הגמרא, רב היה מקלל את מי שעושה את הדבר הזה, שהוא משאיר נר מאחורי הדלת, פותח כדרכו. הוא אומר, זה גרם. אבל הוא היה מקלל מי שעושה את זה. אמר לי, רבינה לרבך אברי דה רבה? ויש אומרים שאמר רבך אברי דה רבה לרבשי, מה איתם עלה איתה לרב? מה רב יוצא מקהיליו ומקלל? למה שזה יהיה אסור? הרי הוא לא מתכוון. אילי מאז משום דה רב סבר לה כרב יהודה, הוא פוסק כמו רב יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור. ותנה, והתנה הזה שיתיר קטן אלה כרב שמעון, שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר. אז בשביל זה לקלל? אם אני סובר כמו תנה אחד, ומישהו אחר סובר כמו תנה אחר, זה סיבה לקלל אותו? יש לו על מה להסתמך? בסדר, אתה רוצה, תחמיר על עצמך. אבל בגלל שאני חוסבר כי רבי יהודה שדבר שאינו מתכוון מותר, מה קורה? שאתה פותח את הדלת, אתה לא מתכוון לחבות את הנר. רבי יהודה אוסר, בסדר, תבוא עליך ברכה. אבל מי שפוסק כרבי שמעון, למה לאסור? משום דרב סבר לה כרבי יהודה, כל מי שיסבור כרבי שמעון, צריך לקלל אותו? אמר לי, אפילו רבי שמעון מודה. למה? כי זה פסיק רישא, פסיק רישא דבר שאינו מתכוון. דאבי ורב דאמרי תרווי, מודה רבי שמעון בדבר שלא מתכוון בפסיק רישא ולא ימות. אבל יש אומרים שזה נקרא פסיק רישא דלא ניחא לי, כי לא נוח לו שהנר יישפך ויפול או יכבה. אמר רב יהודה, פותח אדם דלת כנגד, יש כאן כנגד המדורה, מוסיפים ה' בשבת, מותר לפתוח. הבא הבאי ואומר, מה פתאום אנחנו סוברים שאסור לפתוח דלת אם יש מדורה בדיוק מול הדלת, כי הרוח שנכנסת גורמת להעברת המדורה או לחבות אותה. אז איך אתה מתיר? שואלת הגמרא, במה עסקינן? אם מדובר שאין רוח שערה, רוח רגילה, מה הייתה מיד מנד עשר? הרי הרוח מצויה לא מחבה את המדורה, כמו כן לא מבהירה. זה רוח רגילה, היא ברוח שאינה מצויה, אז ודאי היא תכבה. מה הייתה מדמן דשארי? הרי זה ממש דבר בטוח, אתה פותח את הדלת, זה פסיק רישא. עונה הגמרא, לעולם ברוח מצויה. אז למה זה אסור? הרי לא עשיתי כלום, אתה פותח, רוח מצויה לא יקרה כלום. מר סבר, דעה אחת שאוסרת, גזרינן רוח מצויה משום רוח שאינה מצויה, שאם נתיר לו לפתוח את הדלת, פעמים יהיה רוח שלו מצויה וגם יפתח את הדלת ואז הוא יבוא לידי כיבוי. ומר סבר לגזרינן. עושים מחיצה, אמרנו במשנה שעושים מחיצה, כן? בכל הכלים, בין מלאים בין רקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. ורבי יוסי אומר, כלי חרס חדשים לא, מפני שהם מתבקים. אומרת הגמרא, למימרה לכאורה שמנתחים את הדעות במשנה, רואים שחכמים סוברים גרם כיבוי מותר, ורבי יוסי סובר גרם כיבוי אסור. שואלת הגמרא, והאיפכא שמינא להו? הרי למדנו בדיוק ההפך, שרבי יוסי סובר שגרם כיבוי מותר, וחכמים אומרים גרם כיבוי אסור. איפה ראינו? דתניא, עושים מחיצה בכלים ריקנים וממלאים, דווקא שאין דרכם משתבר, כמו כלי מתכות וכדומה, ואילו מלאים שאין דרכם משתבר, כלי מתכות. רבי יוסי אומר, לא, אני מוסיף חוץ מכלי מתכות, אף כלי כפר שיחין, שתי כפרים בגליל, וכלי כפר חנניה, ליד מירון. אין דרכן להשתבר. אז רואים שעד רבה, חכמים מחמירים רק כלי מתכות מתירים. כלי חרס לא, ואילו רבי יוסי פותח את השורה ואומר גם כלי חרס. אז אם כך, איך אתה אומר אצלנו שחכמים סוברים גרם כיבוי מותר ורבי יוסי אומר גרם כיבוי אסור? כאן רואים עד רבה, רבי יוסי הוא המקל יותר. וכי תימה איפוך מתניתין, שתפוך מה שחכמים אמרו במשנה זה רבי יוסי, ומה שרבי יוסי אמר כלי חרס חדשים זה חכמים, איפוך מתניתין, ורבי יוסי דברה איתה לדבריהם כאמר, הוא אומר לשיטת העם, ומי מציא תפך לי, ואמר רב אבא, תחליף שאיד רב, מן תנא גרם כיבוי אסור רבי יוסי, אלא לעולם לא תפוך. וברייתא כולה רבי יוסי, הברייתא שהבאנו כאן מכפר חנניה, הכל זה רבי יוסי. חיסור ומחסר הקטני, עושים מחיצה בכלים ריקניים, ובמלאים שאין דרכם להשתבר. ואילו הם כלים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות, וכלי כפר שכין וכפר חנניה, נמי אין דרכם להשתבר. שרבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחין, כלי כפר חנניה, אין דרכם להשתפר. למה? שהם היו מומחים בתעשייה, ידוע שהיה שם תעשייה של כלי חרס, הם ידעו לחסם את כלי החרס בתנור באופן שזה יחזיק מעמד. אז באמת רבי יוסי סובר גרם כיבוי אסור, כלי חרס רגילים אסור להעמיד, כי זה יישבר וגרם כיבוי אסור, וחכמים הם אומרים מותר. רק הוא דיבר, כאן כל הברייתא הוא דיבר על דברים שלא נשברים. ורמי דרבנן הדרבנן, ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי, זה נראה בעזרת השם מחר. בואו נראה הלכה. מחר בשעה 8:10, מוצאי שבת בשעה 8. כן. אנחנו בקוף יוטט היום, נכון? כן. מוקצה מחמת גופו. כל הדברים שאינם כלי, גם אינם רואים למחל אדם או בהמה, כגון אבנים ועיצים, מעות, אפר וחול. כן בעלי חיים והמת, הרי מוקצה מחמת גופו, זה המוקצה החמור, ואסורים בתטלול. אף על פי שראויים לתשמיש יתר, כגון אבן, אתה יכול לחסות בו או עץ, לחסות בהם כלי וכדומה, אין לטלטלם כלל. מאכל הצריך הכנה, דברי מאכל עומדים לאכילת אדם, נגיד תפוח אדמה, אלא שאינם ראויים לאכילה כמות שהם, או עוף קפוא במקרר, שעוד לא מבושל, שצריך שיעשה בהם תיקון שאסור לעשותו בשבת, כדי שראויים לאכילה, כגון קמח, שאורית, תפוחי אדמה חיים, אסור לטלטלם, אף על פי שרואים לאכילת בהמה, כיוון שאתה לא מכין אותם לבהמה, אלא אכילת אדם, ואין רעים לו אתה, הרי בכלל מוקצה מחמת גופו, ואין לטלטלם כלל. כשרוצה להוציא דבר מה מהמקפיא, הועיל מצויים שם מאכלים שעדיין אינם רואים לאכילה, צריך להקפיד ולהיזהר שלא לטלטלם. עכשיו לגבי העניין שאנחנו ראינו כאן, אומר, אף על פי שאסור לחבות הדלקה בידיים שאין בה סכנת נפשות, מותר לחבות אותה בדרך גרמה כדי להציל ממונו, לפי שלא אסרו חכמים גרם כיבוי בשבת במקום הפסד. מטעם זה מותר להניח סביב האש כלי חרס חדשים מלאים מים, שאינם יכולים לעמוד בחום האש, מפני שהם חדשים, על מנת שיתבקו כשתגיע אליהם האש, לפי שאין זה לגרם כיבוי. ולעניין, מה יהיה? הוא לוקח שקיות השפעה, ממלא אותם במים ומניח אותם שמה, או כלי פלסטיק סמוך לאש כדי שיתבקו. יש שכתבו שמותר ויש שכתבו שבאמת זה אסור. למה? כיוון שפלסטיק ניילון הם חומרים דליקים, זה נחשב כגורם עברה, ומערכה זו צריכה לגופה, שרי צריך שימסו כלים אלו ויצאו המים, ולא הותר להניח בסמוך לאש אלא כגון כלי חרס שאין בזה לגרם כיבוי, וגרם הבדרבנן מותר. לגבי תלית שחז באור מצד אחד, נותנים מים מצד אחר. מפת שולחן שנפל עליה נר, אחזר באש. אם אין חשש פיקוח נפש, אסור לחבות האש, אבל מותר לשפוך משקים על המפה שלא במקום האש, על מנת שהאש תכבה בהגיעה אל מקום המשקים. גרם כיבוי. ולעניין נתינת מים להפה, דנו הפוסקים הם אומרים שריעתו זה כיבוסו, בבגד שלא מלוכלך. מעשה כתב החפץ חיים בביאור הלכה, יש להחמיר, שיש דבר חשש איסור דאורייתא שמלבן. אכן, נתינת מים על בגד נקי בדרך לכלוך, כגון לנגב באותה ידיים, כתב משנה ברורה מותרת. אין אומר שחייתו. לכן, אף יש להקל לגבי הצלה לתת מים בדרך לכלוך. תרבה בזה קצת קליפות ותשפוך. אם המכה נוטל ידה, או שנוטל את הידיים על המפה בצורה כזאת. ברוך אדוני לעולם המדענן, רבי חנניה.